מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, אנחנו מהדורת הבוקר סוף השבוע, כמדי שבוע כאן בקול חי,
ינקל'ה
פרידמן.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב למאזינים, חודש טוב ומבורך.
חודש טוב ומבורך.
שבת שנתבשר בשורות טובות, אמן.
אמן.
מה נשמע?
ראשי תיבות, תגיד, למי שלא שם לב.
כן. אתה אומר עוד בוקר, אז עוד לא ערניים, עוד לא חדים מספיק.
חלק, יש את אלה שקמו מוקדם, שהם עכשיו אחרי התפילה כבר לוקחים את הילדים ל...
נכון,
כבר לקחו כבר 8-4 דקות.
יש כאלה גם שנגמר להם הדלק, אז הם הולכים למלות, ואז הם מגלים שלפני כמה ימים עלה להם הדלק ב-30 אגורות, 29 אגורות.
כי הפסיקו את הסובסידיה.
מה שמביא אותי לזה, שהולכים לעשות עוד קיצוצים בעקבות המלחמה.
ברור.
שיהיה ברור לכולם שאנחנו, האזרחים, נשלם את מחיר המלחמה בראש ובראשונה.
אלא מי ישלם? הדוד סם?
לא, אני אגיד לך מי.
מי?
למשל, הבנקים. למה שהבנקים ושר האוצר שאחראי גם על הקיצוצים העתידיים לא ייקח מהבנקים? הרוויחו בשנתיים האחרונות מעליית הריבית מיליארדים.
אוקיי.
חשבוננו הציבור. אז יאללה, מה קרה? שיתנו, שגם הם ייכנסו קצת מתחת ל...
קודם כל אני בעד.
מה זה אבל... בעד? זה חייבים, זה כסף גם שלנו, תכלס. שאגב, כסף לפני... של אנשים שהפסידו דירות בגלל זה, אנשים שנאלצו למכור את הדירות שלהם כי המשכנתה עלתה בטירוף. מה קרה? ואגב, דובר פעם בזמנו על מס על רווחי יתר של הבנקים. הם כבר מזמן הגיעו לרווחי יתר. למה זה על חשבוננו?
אני אומר שחברי הכנסת יידרשו להראות דוגמה אישית לפני שהם הולכים לקצץ בבנקים ובמקומות נוספים, בעסקים פרטיים.
מה זה דוגמה אישית? מה, שיורידו להם מזכורת?
נורווגים יכולים ללכת הביתה. בוא.
זה לא הכסף הגדול.
בוא רגע, נוריד את הפילר שלנו, בוא נודה לצוות שלנו, עורך ומפיק אותנו, קובי סגל, טכנאי שידור מוטי קופר, אנחנו מתחילים.
רק שתדע, לא שם הכסף הגדול.
שנייה,
כן, זה לא הכסף הגדול. זה עבודה בעיניים
זה
עלינו.
זה כסף קטן, אבל אני אגיד לך משהו. זה ברור לי ולך ולאזרחים שכרגע אותם חברי כנסת נורווגים לא תורמים כרגע למלחמה, לא תורמים לישראל בכנסת. בסדר? הוא מקסימום לאימותים ולחיכוכים בינינו. אז אפשר לשלוח אותם חזרה הביתה, ואני לא נכנס לשמות בכלל, לא משנה מי. זה רוחבי, גורף.
אני אגיד, אבל עכשיו, רגע, האחרונות, הסתדרנו. מה זה הדבר הזה? אני אומר לך, הציבור צריך להוביל את זה.
אני לא אמרתי שאני חולק עליך, אני רק אמרתי שלפני שהולכים לטפל בדברים אחרים, אתה מצפה מאותם אנשים שהם המחוקקים, שהם אלו שאמורים לעשות. בדיוק, תראו דוגמה.
אוקיי, ראיתי שהשר שיקלי כבר מוותר על המשרד שלו.
ותקצצו, יפה מאוד, ממש יפה, בשביל מה?
למה? אני בעד?
כי הוא מעביר את זה למאי גולן, נו, באמת.
מה זה מעביר? הוא מוותר על המשרד שלו, אז נגמר המשרד. לא יהיה שר אחר.
לא, מעבירים את המשרד שוויון חברתי למאי גולן, ואת מעמד האישה מבטלים. כאילו, את המשרדים הכי הזויים הולכים לפי הסדר, אתה מבין?
אז מה, אני מבין גם שחוסכים זה לא טוב לך?
זה בוודאי, קודם כל זה לא יקרה, אבל זה מצוין. זה התחלת דה משהו, אבל אני עדיין חושב שצריך משהו רוחבי, כי אז אתה בא ואומר, למה הוא כן והוא לא? גם דיסטל התפטרה, כי לא היה לה תקציב במשרד, לא היה לה מתפסת.
עוד פעם, אתה מחפש את הפוליטי, עזוב את זה.
לא, אני אומר, לא היה לה מתפסת, אז מה, אז התפטרה, היא הבינה שזה לא רלוונטי. ברור שאם...
ובגלל זה גם חתך לשמאל עכשיו.
כן? לא שמעתי.
בגדול, אבל על זה עוד נגיע.
בגלל שהיא דיברה...
אתה יודע מה, אני כבר במעבר חד.
בגלל שהיא רמזה על ביבי כאילו?
במעבר חד, אני עצבני כל השבוע. אז אני אגיד לך, אני עצבני כל השבוע על מי שמכנה את הביביסטים.
כולם מכנים אותם, לא?
לא, אבל אתה יודע, להגיד ביביסט למישהו שהוא תומך בביבי, אין בעיה, אבל להגיד ביביסט כשאתה חושב בעצם שביביסט זה מילת גנאי, זה טמבל. אתה תגיד ביבי, גם אם הוא עכשיו יגיד לך ששמונה בערב ועכשיו לא שמונה בבוקר. אתה מבין, הוא עושה מאיתנו טמבלים, קורא לנו ביביסטים, אנשים שוואלה יושבים באולפנים בערוץ 12 ו-13, ואנשים חרדים אגב, חרדים, עם כיפה שחורה, ובזלזלים בכל הציבור שהם שוכחים מאיפה הם באו, שוכחים מאיפה הם גדלו, שוכחים שרוב 99% מהציבור שממנו הם יצאו הם, הם אותם במרכאות ביביסטים.
אבל אני חייב לומר לך שזה לא משנה.
מי אתה? לא, מי אתה בכלל שאתה מבקר אותם ועוד החבר'ה, אתה יודע מה? כשדיברת על קשות עצמך לפני רגע, אנשים שלא עשו צבא אבל יודעים לעשות כתבות על צבא. אנשים שולחים להצטלם בעזה. בחייך, זה הפוזה שלך. ממי מקבלים מחמאות? מהחילונים. כל החרדים נגדם מתביישים בזה, אבל לא, העיקר יש להם איזה קצת, הנה, עשו לי טוב, אמרתי ביביסטים בשידור חי בערוץ 12, וואו, יאללה, אני ביביסט גאה, אני עכשיו מחדש לך, אני, אתה מכיר אותי,
אני
אגיד
לך משהו,
אני ביביסט גאה.
זה מה, המאזינים שלנו מכירים, אני מכיר.
לא, אני רוצה להגיד לך מה הכוונה, כן, אני חושב שבזמן הזה, אין מנהיג יותר טוב מבנימין נתניהו, נקודה.
אז אני, המאזינים יודעים שאני לא ביביסט, ואני עדיין אומר שאם נסתכל על התמונה כרגע של הפוליטיקאים, ברור שעדיף שביבי ינהל את העניינים כרגע במלחמה, את מי אתה רוצה?
כן, אבל מה זה השיח הזה? למה לך
לא? לא, אני אומר בלי קשר לביביסט, אני חושב שכרגע הוא בעל הניסיון הרב, גם מבחינה דיפלומטית, גם מבחינה צבאית, ולכן, אבל עדיין, יש יעדים, ואסור לנו להפסיד את היעדים האלה. אני שומע על כל מיני עסקאות ודברים שנרקמים. אין דבר כזה שאנשים שבאו ורצחו ועשו כאן את הטבח, אני חושב משהו פה, זה משהו שלא הכרנו.
עברת על נושא של העסקה, זה הזוי שהוא יראה, אני איתך, אבל זה גם הזוי בנושא של העסקה, שהוא רוצה רק תמורת הפסקת הלחימה. אתה קולט מה זה?
מי זה? חמאס?
כן, סינואר. זה עד נאי, אתה רוצה את כל החטופים
מצידו זה ברור, הוא רואה שחיילי צהל מקיפים את מקום מחבור ומצמצמים נוכחות.
הוא מבין שהולכים לסגור עליו?
בדיוק, לבחן יונס. אז הוא אומר, תשמע, ממה נפשך אני מפסיד? אז לפחות עדיף, או שתסיימו את המלחמה או שהם גם ככה אתם מגיעים עוד מעט, אז מה נעשה? מה אתה רוצה שהוא יעשה?
אתה חושב שיודעים באמת איפה הוא?
זה לא משנה, ברגע שמדינת
ישראל... והוא מוקף ככה אומרים, אני לא יודע אם זה נכון או לא.
לצערנו, אני רוצה רגע להיות פסימי, בסדר לשנייה. לצערנו, עד רגע זה, חמאס עדיין נמצא. אין מה לעשות, לא השמדנו את חמאס. כרגע, יכול להיות שעוד חודשיים, עוד שבוע גם זה יקרה. חמאס נמצא, אתה רואה שהם תוקפים אותנו. לצערנו.
בוא, מה זה תוקפים? בשבוע האחרון מה היה? פעם אחת שמונה טילים לפה?
לא רק טילים,
אתה אומר עצם היכולת.
עצמה, הם נמצאים שם, זה, לא שללנו את יכולתם הצבאיות של חמאס. אז כרגע אנחנו עדיין לא השלמנו את המשימה. ואנחנו חייבים להשלים את המשימה. בוא, אי אפשר, אין מצב
ברור,
כזה.
ברור,
אחרי זה חייבים להגיע גם לצפון, נכון? ולטפל גם שם.
תוך כדי אתה רואה שתשמע, הם הצליחו לפגוע בבסיסים של חיל האוויר בצפון, אני הייתי בהלם. אני אומר לך את האמת, הייתי בטוח שיש שם מערכת הגנה אווירית מספר אחד.
ינקלה.
חיל האוויר במירון למעלה.
זה לא, דיברנו על זה גם כאן אתמול.
או בצפת,
מעריכים.
הבסיס הפיקוד.
מעריכים של החיזבאללה יש קרוב ל-150 אלף טילים. אני אומר שגם אם חצי זה נכון.
אל תפחיד לי את הציבור, ראש חודש
לא, שלום. לא, אני לא מאחס שלום, אני רק אומר, גם אם חצי זה נכון, no. וגם אם רבע זה נכון, וגם אם יש להם רק 20 אלף טילים, no. כשהם שולחים 100 במכה, גם כיפת ברזל,
לא יכולה ליירט את הכל.
יפה, ולכן איזה טיל אחד יפגע, וכשהם חס לשלום,
חס לשלום
לכן, אז לכן אני אומר, אנחנו עדיין תחת יום, זה שאתה רואה תקיפות וחיסולים, זה דבר אחד, זה לא אומר שאנחנו...
מה זה תחת יום? אתה רואה שהם מצליחים להגיע לבסיסי צבא, זה נכון. האיום הוא ענק.
יפה, והאיום החוטי זה לא איום, ודאי שזה איום, לכן אני אומר, אנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה, בעיצומה של המלחמה, אגב, כל העולם בעיצומו של מלחמה, שים לב מה קורה בעולם, אתה רואה שאנשים מתחילים לזוז ככה, מלחמת רוסיה-אוקראינה זה היה הדבר הראשון, שבעצם...
נכון, אבל אני מסתכל על מה שקורה פה כרגע, אל תברח לי לכל העולם, בוא נסתכל פה, המצב הוא שאם יפסיקו עכשיו, זה כל כך חזוי, כי אם יפסיקו עכשיו אכלנו אותה, בשביל מה מתו? תגיד לי, בשביל מה מתו כל כך הרבה חיילים?
נכון.
מילא אם אתה רואה פה עתיד, ואתה רואה פה, אוקיי, הם נלחמו והם הקריבו כדי שיהיה פה ביטחון. אבל אם אתה תשאר באותו מצב, תן להם עכשיו, לא.
אם אנחנו מתקפלים.
אם אתה מתקפל, בוא, תוציא את כל החיילים מאז, ותגיד להם, טוב, אני מצטער, חוזר בי.
נכון.
חבל על דם אחד.
ממש ככה. עם משימות, ואגב, בני גנץ מתפלא עליו, אני רואה שבמסיבת העיתונאים שהוא עשה אתמול בהצהרה שלו, הוא כאילו ניסה לתעדף את סוגיית החטופים כרגע, כביכול מעוטט לעסקה.
המסקנה שלי ברורה לגבי בני גנץ, הוא מדבר רק לפי הסקרים המדוברים של ערוץ 12. מה שאומרים לו רונן צור וחבורתו, זה מה שהוא מדבר. הוא יכול להיות קצת בעד, קצת נגד, בלשון עם זה נקרא לא אפוי. אני לא סומך עליו, לא סומך עליו בהנהגה. זה שפה הוא נחשב הסמן השמאלי, והוא העלה תהנה של הממשלה הזאת, לא... לא סופר, לא חושב שהוא כזה...
בואו נסכם קצת את השבוע, ונעשה מזה להבין לאן אנחנו הולכים. ובנושא הזה נדבר מפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
חודש טוב, זה הכי חשוב.
חודש טוב ומבורך.
שנשמע בשורות טובות.
אמן, 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 אמן. יופי, טוב.
אתה מתעסק עם גן, נתניהו, עוזב, תתן לחודש הזה לפרוח, ללבלב.
ללבלב ולתת דיווחים של קובי פינקלר על החיילים.
דבר, דבר, מה?
תגיד רגע, קודם כל עוד בוקר שאתה גם כן קם ואין נותר לפרסום, זה מסמך.
למה אבל אנחנו צריכים לבוא בנקודת הנחה שאנחנו צריכים כל בוקר לפתוח עם איזה נותר לפרסום חס ושלום? הפוך, אנחנו צריכים...
זה היה טוב.
ברוך השם.
אז אני אומר, היה כמה ימים כאלה וזהו.
אז היות ואין, אני... בוא נתחיל איתך בגזרה הצפונית ברשותך. אנחנו רוצים להבין, זה מדורת סוף שבוע, כמו שאתה יודע, אפשר טיפה להרחיב. אם, אני שואל שאלה תם, אם לחיזבאללה יש טילים והם מסוגלים לפגוע בבסיסים של צהל מוכרים, שכל העולם רואה, אגב הם גם מסריטים את זה, שולחים סרטונים אחר כך, איך זה פגע. אז מה זה אומר בעצם על נגיד על תושבי צפת עכשיו? הם, למה, איך הם לא במקלטים? בשנייה יכולים להגיע להם טילים כרגע.
באותה שאלה אני יכול לשאול את ינקי, למה הוא עכשיו לא במקלטים? למה אתה יושב עכשיו באולפן ולא במקלטים? ולמה נסעת אתמול לאכול בבית קפה? ולמה...
לא, לא מדויק, לא מדויק. כי הייתי בטוח שעד היום יש, אני ככה לתומי הייתי בטוח, כמו רוב אזרחי מדינת ישראל, שיש איזה מטריית הגנה אווירית. בסוף אתה רואה, תשמע, לא בשמיים.
אני השבוע, בחמש וחצי אחרי הצהריים, הייתי עם איתי, שנינו היינו, ברוך השם שאתה לא יודע מי הסיפור הזה. אחרי הצהריים, חמש וחצי אחרי הצהריים, היה שני נדמה לי אחרי הצהריים, הייתה פתאום אזעקת צבע אדום, שישה טילים, שישה עירותים גם כן, מרחב חולון ודרומה. זאת אומרת ששנה המציאות כזאת, ועדיין אנשים נכנסים, ברוך השם, למרחבים מוגנים, ועדיין נמצאים שם. תשמע, אין מערכת בעולם שהיא מערכת של 100%. נכון, היה כאן כשל, ואני אגיד את זה בכמה וכמה פעמים, שהיה כאן כשל של המערכת, אבל התשובה תמיד תתנתן לכל מערכת בעולם. שאין 100%, יש 90%.
אתמול ראיתי מערכת חדשה של רפאל.
נכון, על זה רציתי להגיד.
בדיוק שדיברנו, אחרי שדיברנו בריאיון זה, אז הם שלחו לי את הסרטון הזה.
שמחליפה את כיפת ברזל?
לא, הנה קובי, בבקשה.
נכון. זה מערכת של ספיידר, מערכת מאוד חכמה, מערכת שמתמודדת בדיוק עם הכלי הזה שנקרא כתב"מים. מערכת חדשה של רפאל, שנוסתה בהצלחה. והמערכת הזאת היא כמו שכיפת ברזל מיועדת להילחם בטילים, כמו שפטריות, לא יודע אם אתם יודעים, מיועד להילחם בכלי טייס, גם גדולים וגם קטנים, וכמו שהחץ אמור להיות כנגד טילים מחוץ לאטמוספירה, בליסטים או טילי שיוט, ככה כיפת ברזל היא באמצע, ויש קלע דוד עוד באמצע בין שני הדברים הללו, אז יש מערכת חדשה עכשיו, נכון, אין בו הרמטיות, זה לא רק, תשמעו, שבוע שעבר, היה ניסיון נוסף לשגר לפיקוד צפון, ושם הוא כשל, זאת אומרת, שם המערכת כן הצליחה לנטרל אותו, לשבש אותו, לפוצץ אותו, לירת אותו, זה קורה, נכון, אין פה הרמטיות, אז לכן בתשובה לשאלה, גם השבוע
קובי,
היה...
קובי, יש לי שאלה אירוע. אחרת, אני רוצה להבין על הגבלות התקשורת, כלומר, אם... כלי התקשורת, איך אני אגיד את זה, ינקה? כלי התקשורת הערבים לא היו מדווחים לנו שפוגעים בבסיסי, בפיקוד צפון, בבסיס מירון.
לא, לא,
היינו
רואים את הסרטון הזה. לא חלמתי שבאמת פגעו בבסיס.
אז מה, דובר צהל לא מנדב מידע, אומרת, מה, פגעו לנו עכשיו וישמידו לנו את היכולת לראות מה קורה בצפון ומבחינה אווירית, ואנחנו מתבססים על גנרטורים ועל פלן בי.
אז אני אענה לכם, תשמעו. דבר ראשון, אנחנו במציאות העולמית, שהרשתות החברתיות הן מהתופסות את הנפח העיקרי של התקשורת. לפעמים אני שעות רבות, לדוגמה של השבוע, שעות רבות התמודדתי עם האירוע של הפיצוץ של המסעית ושל לוחמי יעלום שנהרגו. ושנפצעו גם כן. אז הרבה מאוד שעות אתה מתמודד מול דברים, כי הרשתות החברתיות כותבות אותו, לפעמים מנפיצות, לפעמים דוברות אמת. באשר לתשובה האמיתית עכשיו, ברגע שיש אירוע, צהל באמת מבחינתו בודק אותו, ואחר מכן עומד מול המצלמה ואומר את זה בקובל עם ועדה.
אבל המון זמן, אבל המון זמן לוקח. אנחנו רואים את זה בווידאו.
טוב, הגיוני, אבל הגיוני לא לספר מיד איפה חטפת פגיעה.
מה זה לספר? חזבאללה כבר פרסם את הווידאו בבוקר. מה אתה בערב אומר לנו צו איסור פרסום? מה, כאילו, ואני אגיד לך מה, הציבור בישראל רוצה באמת לדעת מה קורה, למה, כי הציבור לא יודע. אומר, תשמע, אם שללו מאיתנו יכולות כלשהם, פגעו לנו בבסיסים אסטרטגיים כלשהם, תן לי לדעת, אל תספר לי שהכל טוב.
אבל חיזבאללה הוא לא הדובר שלנו, לחיזבאללה יש את האינטרסים שלו, גם כשחמאס מפרסם לך השבוע, אם היית שומע רק לתקשורת הפלסטינאית של אל-ג'זירה ושל השלוחות שלה, היית שומע את הדובר של חמאס אתמול, שלשום, סליחה, מדבר על הסיפור של ששת החיילים שנהרגו כתוצאה מתקלה שלנו, תאונה שלנו מירי של טנק שלנו לעבר עמוד חשמל שם, שהיה שם מחבל באמת בסביבה הזאת, היית מבין מבחינתם, הכותרת שלהם, רק אני אסביר למאזינים שלנו לבוקר הזה, גם לכם, הכותרת שלהם, צהל קשל בפעולה לניסיון לחילוץ חטופים ממנהרה באלבורג'. זאת הכותרת שלהם. ועם ישראל כולו, אמרתי לכם לפני שתי דקות, מזה התמודדתי. שלוש שעות, במקום לעבוד למען הרדיו, במקום לעבוד למען האמין, אני צריך להדוף, ואז המנהלים שואלים אותי, ואז עוד שואלים אותי, ובאתר שואלים אותי, במקומות אחרים, וכמובן אנשים פרטיים שמכירים אותי. זאת התשובה. אי אפשר להסתמך על זה. לכן צהל בודק את זה. ולפני שהוא מודיע למשפחות, אירוע כזה.
טוב. אז נכון, קובי, עכשיו אני שאלה, אמרנו, אנחנו בסיכום שבוע, ואני רוצה...
זה הדבר החשוב.
הייתי קצת פסימי מקודם, ואני רוצה לשאול אותך, עד רגע זה, אנחנו נמצאים...
טוב שאתה פסימי, כן.
שולטים בחלקים נרחבים מצפון רצועת עזה, גם קצת במרכז ובדרום, אבל עד רגע זה לא חילצנו אפילו חטוף אחד, חוץ החטופה אחת, למעשה בחיים. האם זה נחשב כישלון בצבא, או שהם עדיין אופטימיים?
הם אופטימיים באשר לזה שיש הרבה מאוד... חטופים שנמצאים בחיים, כי אנחנו יודעים שכמה נחטפו גם...
לא, שהצליחו לחילץ חלק מהם.
כמה זה הרבה, כמה זה הרבה לדעתך, קובי?
אין סיכוי שאני אגיד לך את התשובה שאני יודע אותה.
ינקלה, אתה יכול לתת את התשובה?
לא, אני יכול להגיד לך את הערכה שאני יודע, שבסך הכל מדובר על 30 חטופים חיים. בין 30 ל-40 במקסימום.
נעבור על הדבר הבא.
זה לא, כי זה לא מידע, כי זה לא מידע.
אין שום סיכוי שבעולם שאני אגיד לך את האמת.
אני לא ראש אמן.
זה נוגע בנפש כל אחד. אתה לא בכיוון בכלל. לא משנה, אתה לא בכיוון בכלל.
אוקיי, ימים יגידו, קובי, אתה יודע, על זה נבואה ניתנה, אתה יודע למי, וימים יגידו.
לא נבואה, אבל אני מדבר איתך על סמך מידע מודיעיני
מדויק. מידע מודיעיני מדויק על הצבא שאף אחד לא סומך עליו כבר? על הצבא הזה? שמנהרה הוא לא יודע איפה נמצאת, אז אתה אומר לי, עליו אני אשמח כמה חטופים חיים? עם כל הכבוד, אתה... מה?
יודעים.
אוקיי,
אמרת,
אמרת. אני לא מתווכח עם המידע
שלך. אמרת, גם אני לא סומך על דברים, כי יש חלקים שפשוט לא עבדו בהם. יש דברים שפשוט לא לגעו בהם, נכון? אבל אתה לא משווה את ה...
אבל אתה יכול להשוות את הסיפור שהיה עכשיו שחשבו שיש חטוף וחשבו שהוא חי ומתים? מה, אני לא, אני צריך לספר לך את זה שהצבא טועה?
יש דברים שהצבא טועה, ויש דברים שהצבא לא טועה, בגלל שזה מדבר פה
במדע מודיעיני, מה? חקרו אנשים, רואים איזה...
גם בני אדם, נכון. וגם בני אדם פה מדובר בהם, וגם יש צוותים. אתה יודע כמה אנשים עובדים בצוות של המסע ומתן לשחרור החטופים? תגיד לי מספר עכשיו, אני אגיד לך את התשובה נכון או לא נכון.
אין לי
שם. כמה לפי דעתך עובדים? אז אתה מכיר את ניצן אלון, ואתה מכיר את עוד שני אנשים שעובדים שם, ליאור כרמלי וגל הירש. כמה אנשים עובדים שם בפועל כל שעה וכל רגע, כולל ברגע הזה, אגב זה ניצן 300-400 מטר מהרדיו.
כן, במגדלים.
המטה.
נו.
טוב.
אז כמה אנשים עובדים?
לא,
עובדים מאות אנשים. מאות רבות מאוד של אנשים, אז אם כל אחד אוסף את המידע שלו, יש תשובה לצד. בצ'ר לתשובה לאיתי, זה לא כישלון, גם שלוקחים את המידע של הסיכונים, כדי שתהיה פעולה מוצלחת כמו שהייתה אצל אור מגידיש, אומר לי גם בכיר מאוד בצבא, שהוא מבחינתו זה היה אירוע מכונן בחייו, והוא לא אחד שהוא שעה בצבא. כי לוקחים בחשבון סיכונים של חיילים, לוקחים בחשבון סיכונים של לוחמים, לוקחים בחשבון סיכונים גם של החטוף או החטופים, ולוקחים את זה בחשבון. לא היה מעולם מקרה שהגענו למצב ש-80% יש לנו, זה פחות סף הגיוני, שנוכל לשחרר אותו בחיים, וגם את החטוף וגם את הלוחמים, אז לוקחים את זה בחשבון, כן, יש סיכונים. עושים הרבה מאוד מבצעים, לא תמיד יודעים עליהם, לא תמיד הם...
הדברים ברורים.
הבאנו גופות.
כן.
קובי?
קובי פינקלר,
כתבנו פרשננו. לא, רק על הבוקר הזה, מה קורה כרגע בעזה, עובדים כרגע ממשיכים לעבוד בעזה, כן חשוב לומר את זה, אתמול צוות קרב חטיבתי שחטיבה 5 מצליחה לעבוד בתוך המנהרות, מתחילה לפעול, מצליחה לפעול בתוך המנהרות, להביא מידעים, לשחרר עוד ועוד מידע לציבור, כדי שיבינו עד כמה רקטות ארוכות הטווח הן משמעותיות, וכל הדברים הללו נעשים בכל רגע ורגע.
קובי פינקלר, פרשננו, תודה, בוקר טוב, בשורות טובות.
תודה.
ואני אגיד לך מילה לפני המרואיין שלנו, ששאלת איפה הכישלון? הכישלון הוא עצם המלחמה, עשה לי טובה, אל תחפש כישלונות, כן חטוף, לא חטוף, זה לא, הכישלון הוא אדיר, זה מה שקרה לנו, זה הכישלון.
אבל המלחמה היא עובדה, לא אנחנו הזמנו אותה על עצמנו.
לא, אתה שואל אם הצבא מרגיש כישלון, הצבא בכישלון ענק, התחיל מנקודת מינוס.
לא, הצבא בכישלון שעד רגע זה, למשל, סתם לא עשו, לא חילצו אפילו חטופה אחת רק חיה. אז אני אומר, תשמע, הם לא...
סימן שאין להם יכולת, תדע לך. זה סימן שאין להם יכולת.
אני מקווה ש...
שאין להם יכולת, זה מה יש.
טוב, בוא נאמר שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, ליכוד. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אתה בעד להשמיד את כל העזתים?
מה, אתה יודע, זה...
היום זה אסור, זה אסור, אז תשקול במילים.
חזק, כן.
כמה אפשר להוות, כמה עיתונאי, אין לו ערך של אמת ואתיקה, כי אני רק שהציבור ידע מה אמרת, בסדר, מה שאמרתי, שאני פוגש את חבריי לפרקליטות, שבאמת האמינו בשלום הפלסטינאים עם הגדרה עצמית, והם מבינים שמה שרוצים הפלסטינאים זה השמדה עצמית שלנו. נפגשתי עם אנשים מכפר עזה, שבאמת חיו לצידם, והיום הם מבינים שהעזתים לא רוצים לחיות לצידם, הם רוצים לחיות במקומם בבארי. ואותם אנשים אמרו לי, וציטטתי אותם, תשמידו את העזתים. עכשיו, אני אמרתי, הם אמרו את זה בכעסם, בכאבם, ואני אמרתי, שהאידיאולוגיה הימנית ניצחה בעניין של ההגדרה העצמית, בעניין של מול הפלסטינאים. ואני קראתי באותו רעיון 12 פעמים להשמיד את החמאס. 12 פעמים. עכשיו זה ברור לי למה עיתונאי עשה את זה, כי זה עיתונאי. אבל הפרקליטות, ברור לכם למה היא עשה את זה.
בושה וחרפה. אגב, בושה וחרפה של הפרקליטות.
ממנים, וגם לא תהיה חקירה, וזה סתם סגירת חשבון עם תדרוך. אבל בגלל שאנחנו בזמן אחדות, ואני רוצה רק להוסיף חוסן לצהל, אני שם את זה בצד. אך ביום שאחרי המלחמה, שנייה שאחרי, ניפגש. אבל כרגע אני שם את זה בצד.
איך מודדים את היום שאחרי המלחמה? כי הרבה דברים מחכים לנו ליום שאחרי.
בודקים שעה שש. לא שמעת על שש אחרי המלחמה?
לא, אני רציני, נשמע, בחגים אנחנו יודעים. אחרי החגים זה משהו איפשהו באזור פורים.
לא, שאומרים אחרי החגים זה לא יהיה.
כן, זה מה שאני...
קודם כל, שהבן שלי יחזור הביתה ושלום, הוא בלב חן יונה, שיחזור הביתה. זה כל הסימן הראשון.
כן,
זה לא קורה כרגע. כי כרגע ילד אחד שלי בתוך חן יונס, ילדה שנייה היא קצינה בשדג, עובדת בלי הפסקה.
שיחזרו בריאים, בריאים, בעזרת השם לשלום.
והילד השלישי שחזר הביתה אחרי 60 יום לאשתו ושלושת הילדים, קיבל עכשיו צו לסוף החודש הזה ללא תאריך סיום. זה מלחמה. שזה יסתיים, ידע שהמלחמה הסתיימה. וחשוב גם להדגיש, אנחנו כל יום, מנצחים שם, כל יום זה עוד ניצחון ועוד ניצחון, והורגים מחבלים, אנחנו הרגנו 10,000 מחבלים, מעבר לאנשים ששבועים אצלנו, כמה אלפים שבועים במדינת ישראל.
אבל צר לי, בתור אזרח, אני ברגע שרואה שהחיזבאללה יש לו טילים לפה, והחמאס עדיין ממשיך לשלוח טילים, אז זה שתספור לי קצת הבתים שהרסת, נו.
לא, אני לא סופר, אני לא, תקשיב, אמרתי, אנחנו באמצע, אתה יודע, במשחק כדורגל צריך לחכות לסוף המשחק. אנחנו באמצע. כרגע אנחנו מובילים ובענק. ברור שבסוף, את התוצאה תבחן בסוף, ואני אומר לך, יש פה, אפשר למדוד את זה פשוט. יש תמונת כישלון ותמונת ניצחון. תמונת ניצחון, אנחנו שולטים בכל הרצועה שליטה. אין טילים במדינת ישראל.
מה תמונת הניצחון?
אמרתי, שולטים בכל הרצועה. אין טילים על מדינת ישראל.
כלומר, אתה אומר שאנחנו עוד נשלוט גם בדרום ובמרכז.
כן, וגם צריך להיכנס לרפיח, מה זה לא, לא רק בדרום, אנחנו לא נכנסו את לרפיח.
ואתה גם בעד התיישבות יהודית שם בחזרה?
אני כרגע, בואו, יש לנו כרגע כל כך הרבה מה לעשות, וכל כך הרבה מה לעשות שאנחנו מאוחדים, את הדברים שבמחלוקת, כן, אני משאיר לאחרי המלחמה, כי אנחנו מאוחדים כולם, שצריך לשלוט בכל מקום, שצריך למנוע טירים, צריך לפרז את הרצועה. רוצה להגיד עוד משהו, מה תמונת הכישלון? תמונת הכישלון, אם אנחנו מאפשרים לתושבים העזתים לחזור לצפון הרצועה. זה כישלון מהדהד, כי זה אומר שתושבי צפון הרצועה יחזרו, יבנו את הבתים, ישקמו את עצמם, ותושבי בערי, כפר עזה, עדיין ידממו. זה לא ערכי ולא מוסרי.
אין ספק שצריך לגבות תג מחיר, ואי אפשר לאפשר להם לחזור
בתשובה. פחדת מהתשובה, ברחת לי קצת מהתשובה, חבר הכנסת.
לא, אני לא בורח מתשובה.
אז אתה בעד התיישבות או נגד התיישבות?
אני אומר לך, לא עכשיו, לא עכשיו.
אני אמרתי לך, הבן שלי עכשיו, שיושב בטנק ויש שם אנשים עם דעות שונות, ותתפלא, יש להם טרנזיסטורים של פעם, כי הרי אין פלאפונים. אז הם מקשיבים, והבן שלי אומר, הם לא רוצים לשמוע שאני אומר דברים שבמחלוקת. הבן שלי, לטנק שלו, צריך דלק. הכלי הזה, שהוא שווה 100 מיליון שקל.
אז לא הבנתי, אז רק לצד אחד מותר להסיט ולפלג, ולצד שלנו אסור, שלנו אני אומר. לצד הימין אסור? מה קרה? לא הבנתי.
לא צד הימין, אנחנו, תקשיב.
אלה שרוצים ברפורמה, אסור להם עכשיו לדבר, לסתום את הפה למשל? מה קרה?
לא, ממש, אתה לא מכיר, אתה מכיר אותי. אני אומר את הישר על ליבי, ומשתדל להגיד אמת. וכרגע זה זמן אחדות.
כן, הוא לא רוצה כרגע לתת אמירות. בסדר, אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת סעדה, רגע, לפני מערכת המשפט, אבל לא מסתדר לי קצת מה שאתה אומר על לכבוש את כל הרצועה עם הדברים שנתניהו הבוקר אומר לפני הדיון בהאג. אין בכוונתנו לכבוש את רצועת עזה, או לעקור את התושבים שם. זה מסתדר לך?
לא, מה שהוא אומר, עקירה זה טרנספר, הוא אומר, אנחנו לא עושים טרנספר, אנחנו לא הולכים וחייבים אנשים לזה, זה מה שהוא אומר. וגם אומר, אני לא הולך לכבוש, אני לא באתי לרצועת עזה כדי לכבוש אותה, אמרנו לרצועת עזה במלחמת...
לנקות את הטרור, לא הבנתי, אנשים באו ורצחו לנו...
נכון, זה לא סותר, מה שהוא אומר, אנחנו לא באנו לכבוש את הרצועה כי רצינו להרחיב את שטחי מדינת ישראל. אנחנו באנו לכבוש את הרצועה במסגרת הגנה עצמית, אומר את הדברים לצורך חג. אנחנו, הפעולה שלנו יצורך בהגנה עצמית, וזה הטיעון שלו עכשיו. הוא אומר את זה, כי מה לעשות, וזה טעות של הממשלה, ששלחו אותנו להג, תאג, עלי אדם, ומשפט רעבה של המאה 21, ומדינת ישראל נרחסת למלכודת הזאת בעיניים פקוחות. מה אנחנו מצפים מהשופטים שם? מהשופט הסיני? מהשופט הלבנוני? אנחנו מצפים לצדק?
לא, מאהרון ברק.
אהרון ברק הוא שופט, אבל הוא מקוזז עם הדרום אפריקאי, לכן זה לא נכון ללכת לשם, זאת עלילת דם, ולצערי מדינת ישראל נותנת לאירוע הזה, למשפט הרעבה הזה, במה שלא לצורך.
אז רגע, אני רוצה אבל לחזור איתך, כן, רגע שנייה, לרפורמה למשל. אנחנו צריכים כרגע, כל מי שהיה בעד הרפורמה, היות ויש עכשיו מלחמה, צריך לשתוק? למה? כי בגץ ביטל אותה? מה, למה?
לא. כי אנחנו בזמן אחדות, וגם ברור לי, אני אגיד לך משהו קצת עמוק. הרי הציבור התפקח. בענייני הביטחון, אנשים שהאמינו שהפלסטינים רוצים לחיות לצידנו, מבינים היום שהם לא רוצים לחיות לצידנו, אלא להשמיד אותנו. הציבור התפקח. גם מול מערכת המשפט יש התפקחות. את כל הדברים הללו אנחנו צריכים לעשות, כן, בהסכמות רחבות, כי היה פה קרע בעם. היה לנו קרע עם אחים, ואני לא רוצה את הקרע הזה. ולכן אנחנו ביום שאחרי צריך לעשות את הדברים בהסכמות רחבות. כולם מבינים שמערכת המשפט היום, היא לא מתפקדת, אני אתן דוגמה מהשבוע האחרון, ביום ראשון האחרון, העדתי במשפט שמוכר לכם, רות דוד ורונל פישר.
זה עוד קיים, שנים, הייתי בטוח שהיא כבר סיימה להשתחרר.
אז הנה, תבין, אני ואמרתי את זה לשופט במשפט, אדוני, עברו 10 שנים מיום קרות האירוע, והתיק הזה עדיין לא הסתיימה פרשת תביעה. מי שחושב שככה צריכה להתנהל מערכת משפט, מה אומר הקורבן של רונל פישר? שהוא חכה 10 שנים,
הוא כבר אכל אותה מזמן, הוא כבר נחשף הכל. כן, ברור.
ולמי, איזה ערך יש בזה? לכן אני אומר, ברור לנו שצריכים תיקונים. את זה נעשה בהסכמות רחבות, ביום שאחרי המלחמה, ויגיע יום כזה, ונעשה את התיקונים. לממשלה הזאת יש עוד הרבה זמן לפעול, בניגוד למה שכולם חושבים. הממשלה הזאת תתקיים עוד 2-3 שנים, יש לנו הרבה זמן לפעול, הרבה זמן לעשות, הרבה זמן לדון.
תגיד רגע, ולגבי הפסקת אש, רגע לפני שנסיים, לגבי הפסקת אש תמורת החזרת כל החטופים, אתה בעד?
אי אפשר לה... מה זה? אין הפסקת אש, זה אש עלינו, זה אש על תושבי שדרות, זה אש על חיילי צהל שנמצאים שם.
אז אתה נגד, אז אתה נגד.
אי אפשר, אין הפסקת אש, יש הפסקת אש רק בצורה אחת, שמחליטים להחזיר את כל החיילים אל ביתם? מישהו חושב שאפשר לעשות את זה באמצע מלחמה? אנחנו, המטרת על שלנו היא להגן על אזרחי ישראל. להגן על אזרחי ישראל זה אומר להשמיד את החמאס. אנחנו בעיצומה של המלחמה, ורק השמדת החמאס תוביל בסוף לשחרור החטופים.
סליחה, זה גם מטרות המלחמה הרשמיות, הם לא יכולים עכשיו פתאום להגיד לנו לא.
אין, אין, תקשיב, גם, אנחנו תמיד לא שמים את הצד השני, הצד השני אומר לנו, הצד השני לא מוכן בכלל לדון איתנו, אנחנו קודם כל באיזה דיון עם עצמנו, מנהלים את זה עם עצמנו, אנחנו צריכים להיות ממוקדים ולהשמיד את החמאס, כל יום חיילי צהל עושים, עוד חמאסיק, זה התפקיד שלנו, החיילים שלנו מחרפים את נפשם למען הערך החשוב הזה, שהוא ביטחון מדינת ישראל, ואנחנו חייבים להודות להם על כך.
ואם יציעו את הגליית ראשי החמאס, ובכל זאת... פנים,
איזה אומה תסכים לתת חסינות, למנהיג, למנהיג של מדינה אחרת שטבח בה, היינו מסכימים לתת להיטלר הגליה?
חס ושלום.
אין, חס ושלום. אין, לא יקום, לא יקום ולא יהיה. האיש הזה, אחד דינו, מוות.
אנחנו מחכים כמוך, אנחנו כמוך, אני כל בוקר מחכה, אולי אני אקום בוקר אחד וישמע כבר, הנה, סנואר חוסל.
קודם כל, ברור שזה יקרה.
בעזרת השם.
בעזרת השם, ואני אומר, כל יום, אבל כל יום אנחנו מחסלים, יש אחר מתנועת, חמאסניקים אחרים, וגם דינה מוות. לכן מדינת ישראל מנצחת כל יום, היא מנצחת בקרבות, החיילים שלנו עושים עבודה נפלאה, מצליחים. ומחזקים את הביטחון של מדינת.
אז לסיום בנימה מחויכת קצת, אני יכול להגיד שאני בטוח שחיסלו גם את השר שאחראי על ה... את המפקד שאחראי על השעונים שם. כי הטילים האחרונים לא היו שם מדויקת. כן.
למה לא הבנתי? מתי לא יודעים שם
את זה? בדרך כלל הם שולחים את זה בשעות עגולות.
הם רוצים להראות שהם שולטים על ה...
כן, אבל אני חושב, הם רוצים להראות שיש, אבל היום לאט לאט, לאט לאט, זה הולך, ברוך השם, זה הולך ומתמעט, צה"ל נמצא שם, וככל שנהיה שם, אתם יודעים, הטילים, חלק מהם נורים מרפיח, אנחנו חייבים להיות גם ברפיח, זה מה שחסר כדי להשלים את הכיבוש למעשה של כל רצועת עזה ולתאר את כל רצועת עזה.
אבל מתוך תקווה שנפסיק לשלם את המחירים הכואבים האלה, כמו ששילמנו עד כה, כל חייל שהולך. המחיר הוא כבד, המחיר הוא כבד.
המחירים כבדים מאוד. כמו נפגשתי עם בונציל שבא אליי דתה, בונציל דיבר איתי על הבן שלו, והמחיר הוא כבד מנסו. אבל כולם, כל המשפחות השכולות אומרים לי, משה, אבל במותם הם ציוו לנו את החיים. והחיים האלה זה חלק מלהילחם, מלחמת הקודש נגד אנשי החמאס. ואנחנו עושים את זה יום יום, ורק חשוב שנדע.
ובעזרת השם ננצח. חבר הכנסת משה סעדה, תודה, בוקר טוב.
ושבת שלום.
תודה, בוקר אור.
בשורות טובות.
שבת שלום.
הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו, אני רואה את התמונות שמגיעות מרצועת עזה, הביתו של מרואן ניסה, ראית ינקלה?
לא,
בריכת שחייה והכל, אני חושב שצריך
להפוך... היו שם כמה עשירים, מה?
מה זה עשירים? הם גונבים את כל הכסף של העזתים המסכנים, בדיוק כמו שהם עושים עם הסיוע שמגיע. ואני אומר, צריך להפוך את זה למוזיאון, לא לפוצץ את זה. למה לפוצץ? תביא את העזתים המסכנים האלה שבוכים באלג'זירה.
שכולם יראו מה, איפה הם חיים שם, ואיך הם
לא,
חיים.
שהם יגורו, תכניס אותם בינתיים לשם. מה זה הדבר הזה?
אני עדיין
בוקר
חושב...
בוקר טוב אוקיי. לחבר הכנסת יצחק קרויזר.
בוקר טוב איתי ויאנקלה, בוקר טוב למאזינים.
בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך
אתה שומע שם. את ה... בוא נתחיל שנייה מהנושא האחרון שדיברנו עם המרואיין הקודם, חבר הכנסת, עמיתך, חבר הכנסת אבל מהליכוד, משה סעדה, לגבי עסקה שעל הפרק, תמורת איפשהו עצירת המלחמה.
גירוש ראשי חמאס ועצירת...
הגליית ראשי חמאס, כן.
תראו, א', אני סברתי מראשית המלחמה שלא נכון לדבר בתקשורת, בטח מסיבנו מצד מפלגת עוצמה יהודית, בנושא מה נסכים או לא נסכים בשידור, למרות שזה נורא מפתה, גם אותי, גם אתכם, ובטח את הציבור שמאוד רוצה לדעת, אני חושב שזה רק פוגע במאמצים כאלה ואחרים. אחת עם זאת, התפיסת עולם של עוצמה יהודית היא מאוד ברורה, מחבלים, מגיע להם עונש, אחד, גזר דין מוות, את רצועת עזה צריך להשתלט עליה, אחרת לא תהיה אפשרות להמשיך ולהבטיח ביטחון לתושבי ישראל, תושבי עוטף הנגב המערבי.
אז אתה כן עונה, אתה עונה שאתה נגד, למה אתה מפחד להגיד את זה?
אני אומר שעצירת המלחמה הוא לא משהו שכרגע אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, יש לנו חוב כלפי אזרחי מדינת ישראל, ובטח כאשר אנחנו נמצאים בתוך המזרח התיכון, ואויבינו בגזרות השונות מסתכלים איך אנחנו מתמודדים עם האירוע המאוד קשה ברצועת עזה, ומה שיגמר שם יקבע לגזרות אחרות.
כן, אני חושב שזו התשובה, ודרך אגב, זו שאלה פוליטית, אתה יודע, שאומרים, אנחנו לא רוצים להתעסק ביום שאחרי, ביום שזה, זו שאלה פוליטית, אני מניח שהבחירות הבאות גם יהיו על השאלה הזאת, איך אנחנו מתקדמים, גנץ יציג את עמדתו, ביבי את עמדתו וכו' וכו'. ולכן חשוב לנו לשמוע את הדברים.
היום של אחרי התוכנית שלנו היא מאוד ברורה, אמרנו אותה אין ספור פעמים.
לא, אז אני
אומר... רגע, אבל בוא ניגע בזה, אתם בעד התיישבות יהודית חזרה שם?
אני חושב שהשליטה הביטחונית הישראלית על כל שטח רצועת עזה הוא חובה, מה שאמרתי, מוסרית לאזרחי מדינת ישראל. בוודאי שמחיר של גבייה בתצורה של שטח הוא משהו שאנחנו מחויבים לדבר אותו, כי רק כך מדברים במזרח התיכון, עידוד הגירה מרצון של כל תושבי רצועת עזה.
אבל הם לא רוצים, בוא, אני מדבר בהנחה והם לא רוצים, עידוד הגירה, הם לא רוצים, נו, אז בכוח כן או לא.
אנחנו רואים שהם רוצים לצאת החוצה, אנחנו רואים שהם עושים את זה תוך כדי שהם מסכנים את חייהם, עוד גם לפני השביעי באוקטובר, הם רוצים לצאת מרצועת עזה, יהיה טוב להם וטוב לנו.
סליחה, זה ברשותך, אני הקטן, חלוק עליך, אני רואה אותם. אתה רואה אותם שהם מעוניינים, אתה רואה את הברכות שהם נותנים לכל מפגע, הם רוצים להישאר פה והם גם רוצים לכבוש אותך. אל תחפש את זה שהם יגלו מרצון. זה לא יקרה.
אנחנו חייבים לשלוט ברצועת עזה, אחרת לא תהיה לנו אפשרות להקנות ביטחון לאזרחי מדינת ישראל, והמציאות מוכיחה לנו שכאשר אין התיישבות יהודית בתא השטח, הצבא לא יכול כשלעצמו להחזיק ולתת ביטחון בשטח שהוא מנסה להחזיק.
אז אתה במילים אחרות אומר, אני בעד חזרת גוש קטיף לפחות למקומו הקודם.
אנחנו בעד התיישבות ברצועת עזה, לא בהכרח...
איזה פוליטיקאי, איתי, מה יהיה? מה יהיה? נהיה פוליטיקאי כבר של 50 שנה כבר. תראה, אני מנסה מימין, מנסה משמאל, לא הולך.
חבר הכנסת קרויזר, יש הרבה חיילים שנשואים, שמשאירים אישה וילדים בבית לבד, ואותי מעניין האם יהיה המשך למתווה נשות המילואים שאתם יזמתם.
בוודאי, אנחנו עובדים על מתווה רחב, אנחנו עבדנו גם בשדולת המילואים, שזו שדולה שנמצאים בחברים מכלל סיעות הבית, וגם אני, גם כאיש מילואים וגם זכיתי במלחמה הזו באישור שקיבלתי להשתתף בלחימה כלוחם מילואים, וגם אשתי נשארה בחזית של הבית, נקרא לזה כך, עם הילדים. לכן המלחמה הזאת באמת העלתה סוגיות מורכבות, אבל שניתנות לפתרון בצורה מאוד, מאוד טובה ויעילה. אני קראתי להקים רשת ביטחון של תיתן בעצם מענה על כלל המצוקות שצפות בעקבות המלחמה הזו, וגם בשנים הקרובות, כי אנחנו יודעים שגם כבר שנת 2024 שנכנסת תהיה רבויה בימי מילואים, וכמובן כל העשור הקרוב ותפיסת הביטחון שצריכה להשתנות, הנגזרת של זה המון ימי מילואים, ולכן צריך להקים רשת ביטחון, שאחת הנקודות החשובות היא באמת בני הזוג שנשארים בבית, נשות המילואימניקים קראנו לזה, נשות אנשי הקבע.
תגיד, שאלה אליך, שאלה תם, מי ישלם בסוף את כל המחיר הזה? זה מיליארדים, זה תקציב ביטחון שאמור לקפוץ, אולי להכפיל את עצמו, מי ישלם את כל זה? שוב אנחנו?
נכון.
שוב אנחנו האזרחים?
ביושר לאזרחי מדינת ישראל, במזרח התיכון לצערנו חיים על החרב, ולכן מערכת הביטחון צריכה תקציבים טובים ויעילים בתצורה של צבא גדול וחזק, הרבה תחמושת, וכך זה יהיה לשנים הקרובות.
מי ישלם?
משלמי מדינת ישראל, יש בה אזרחים טובים ויעילים.
אז תושבים ישלמו, אז אני הצעתי בתחילת הבוקר, מי רציתי, למשל, אני אתן לך דוגמה, למה לא תדבר עם בצלאל סמוטריץ' שר האוצר, שיחייב את הבנקים לשלם את כל ה... אתה יודע כמה הם הרוויחו בשנתיים האחרונות עם עליית הריבית?
הבנקים הם גדולים, נכון, לכן אני חושב שיש צורך לייצר פה את החוזק הכלכלי הפנימי של מדינת ישראל, דיברתי על כך רבות, על חיזוק התעשייה המקומית שתייצר בסופו של דבר גם תחרות עבור אזרחי.
אבל זה מה שאנחנו מצפים מכם, אתם נבחרי ציבור, אתם לא יכולים לפתור רק משהו אחד, אני אחראי רק על זה, אחד יגיד אני אחראי רק על הביטחון, לא אכפת לי, מאיפה תביא, תמות ברעב אבל אני אביא ביטחון, זה גם לא פתרון.
מסכים איתך לחלוטין, זה דבר שצריך לבוא בשיתוף פעולה מלא עם כלל השרים, כשהראייה היא, כפי שאמרתי, חיזוק החזית, חיזוק מערכת הביטחון, ולא פחות חשוב, חיזוק העורף, האזרחים והתעשייה המקומית.
אבל למה אתם לא עושים קשות עצמך, ואתם למשל מבטלים את הנורווגים, כמדומני אתה גם חבר כנסת נורווגי, במה התרומה שלהם?
אז כבר אני מתנגד, אני מודיע לך, אם הוא חבר כנסת נורווגי, אני מתנגד שיבטלו.
בסדר, אבל חוץ מקרויזר, אנחנו מדברים באופן כללי, להראות דוגמה, להגיד שמה, אנחנו במלחמה, למרות זה לא כזה עשרות מיליונים, כן? אבל עדיין, אנחנו רוצים להראות דוגמה, מצמצמים קצת מספר השרים.
אני מסכים איתך לחלוטין. נושא של סגירת משרדים מדובר רבות בתקשורת. צריך להבין שהחוק הנורווגי קם למטרה מאוד פשוטה, לחזק את הפרלמנט על ידי כך שיהיו חברי כנסת שיתעסקו בעשייה פרלמנטרית, בוועדות, בחקיקה, והשרים יוכלו להתעסק במשרדים שלהם, כי העבודה שכרגע שר נמצא גם במשרד שלו וגם בכנסת היא עבודה מאוד קשה, משהו בא על חשבון משהו, ולכן נמצא חוק הנורווגי. כמובן שבישראל אנחנו מיד עושים חגיגה על כל דבר ומותחים אותו עד לקצה, ולכן היה דיבור מאוד ברור להוות דוגמה, לסגור משרדים. אני חושב שהחברי כנסת הנורווגים ומחברי כנסת שנמצאים בפרלמנט עושים עבודה חשובה וטובה, אבל כמובן שכל החלטה שתתקבל, מי שאמרת, גם להראות דוגמה וגם לייצר פה איזושהי משמע של חיסכון, אני מניח שיצטרכו לקבל החלטות גם הדברים האלו.
תגיד רגע, אתה חבר הוועדה לבחירת שופטים. האמת שהנושא הזה בכלל יש הרבה שאלות, אבל בוא נתחיל ממש מהסוף. מה אתה אומר על ההחלטה די תמועה של בגץ על בן גביר? פשוט קושרים לו את הידיים.
לצערי אנחנו רואים שיש איזשהו ניתוק גדול מאוד באותו בניין מכובד בירושלים. אנחנו רואים את זה עם פסילת חוק יסוד בצורה תקדימית וקשה תוך כדי לחימה. אנחנו רואים את זה בסיפור דיוקנה של הנשיאה שמתעקשת לבזבז עשרות אלפי שקלים על ציור ודיוקן שאפשר לעשות אותו גם בצורה תנועה במסגרת מצומצמת יותר, כפי שגם אתם ציינתם, יש פה, נדרשת פה גם דוגמה אישית. אנחנו רואים את זה גם בהחלטות שהשר נתן הנחיה מאוד ברורה לא לקיים הפגנות שתומכות באויבינו, תומכות בחמאס, תומכות במחבלים. וגם פה אנחנו רואים שבגז, במקום להבין את האירוע, במקום להתחבר למה שקורה בחברה הישראלית, ממשיך להיות מנותק ומנוכר גם בנושא הזה.
כשאתה מסתכל צפונה ורואה שמדיניות ההכלה שלנו כשפוגעים בבסיסי צהל, יכול להיות שזה יהיה בומרנג נגדנו בסוף?
בוודאי, אנחנו סוברים שההכלה הזאת בסוף תחלה אותנו, אנחנו לא יכולים להכיל שום פגיעה מצד אויבינו. כפי שאמרתי, גם ברצועת עזה, האויבים שלנו לצערנו רבים מסביבנו, וכולם רוצים לראות אותנו בים, ולכן כל תגובה שלנו חייבת להיות חזקה, קשה וכואבת. האיום הצפוני חייב להיות מוסר, זאת החובה שלנו כלפי תושבי הצפון, ובכלל כלפי כל תושבי מדינת ישראל. יש לנו, כפי שאמרתי, את האויב שצריך לגמור אותו ברצועת עזה, ואת האויב הצפוני, ולצערי יש לנו עוד אויבים רבים אחרים, שצריכים להבין שמי שפוגע באזרחי מדינת ישראל, מי שפוגע בריבונות של מדינת ישראל, משלם על כך מחיר כבד ויקר.
חבר הכנסת יצחק קרויזר, חבר הוועדה למחירת שופטים, עוצמה יהודית, תודה רבה לך ושבת שלום.
שבת שלום, המשך יום טוב.
בשורות טובות.
חודש טוב, הפסקה ומיד שובים.
חודש טוב.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לפרשן הבכיר, אבי גרינצייג. שלום.
בוקר טוב, בכיר, בוא
לא
נתחף.
לא, זה
ינקה. אני כל, כן, כן.
לפני שעלית, הוא אומר לי, אתה, זה בכיר, זה לא סתם.
אז אני אתקן, אני אדייק את זה, בכיר הפרשנים היום.
או.
פעם היה, אני אספר לך, פעם היה לפני שנים, אבישי בן חיי בסב, כתבה עם מדרג התארים של הציבור החרדי, אז היה מאוד מרתק לקרוא את זה.
אתה אומר, אפרופו מדרג התארים. למה קראתם לי רק בכיר?
רגע, רגע, אבי, אבל לפני שנצלול לעניינים שלנו, אני רוצה להגיד לך שבתארים ראיתי אתמול תואר חדש, שר החסד. שמעת על שר החסד?
מה זה שר?
פעם היה שר התורה, אתה יודע, אני מרגיש מזלזלים בנו הציבור. אני מרגיש זלזול, אבי, תן לי שנייה.
תן לי לנחש מי זה, אני יודע מי זה.
נו מי?
בוסו. למה אתה צוחק?
לא, כי אני דבר על
שהוא הסכים לבוא לבני ברק, להיות מועמד לראש העיר.
בסדר, לא, לא, בסדר, בשביל הבדיחה, אבל אני מדבר על צריך כדאי, עושים איתנו צחוק, אבל אתה יודע מה, זה בהזדמנות אחרת. אבי, אני יש לי נושא הרבה יותר מעצבן אותי, לפני שנגיע לבגץ והכל, אני ביביסט, ואני מרגיש שכשאומרים ביביסט, מתכוונים לטיפש. והולכים חבר'ה שגם גדלו אצלנו וגם גדלו בישיבות, מקבלים במה יפה בערוץ 2 או בבמות האלה, ואז יורדים על כל הביביסטים, מזלזלים בהם, אנשים שמעולם לא עשו צבא, אגב, הולכים לעשות כתבות על אנשי צבא, מעולם לא ראו צבא מבפנים.
מה אתה אומר?
וואו, שאלה קשה.
שאלה קשה.
לא, אבל זה תואר גנאי. אני שואל, זה תואר גנאי. ינקלה נפגע. אני אומר לו שאין לו מה להיפגע. לא הבנתי. אתה כרגע תסתכל על המפה הפוליטית. אין בן אדם, זה פתחנו עם זה, שכרגע מתאים יותר מנתניהו להוביל את המדינה בעיצומה של מלחמה, במשבר כלכלי וזה. ומי אתה רוצה?
אני בעד שאני ביביסט, אבל לא ביביסט בתוך כינוי גנאי. בתוך כאילו, אומרים על ביביסט שהוא טמבל.
אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. יש ביביסטים, אולי, אתה יודע, יש ביביסטים במובן הלא רציונלי. זה עניין אחד. אני חושב שרוב החרדים שהם ביביסטים, הם ביביסטים במובן רציונלי. וכמו שאיתי אמר, אין לך כל כך אלטרנטיבה. זאת אומרת, אנחנו באמת חושבים שמתוך כל השחקנים כרגע הקיימים והאפשרויות הרלוונטיות, נתניהו הוא הראש הממשלה הכי טוב והכי יעיל. עכשיו, אז כבר אגיד את זה.
אז למה יש כאלה שמשתמשים בזה כמילת גנאי, שחושבים שזה היה...
לא, בדיוק, מה זאת אומרת? למה יש כאלה שמשתמשים מילת גנאי? זו שאלה, אתה יודע, אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, אבל בסוף, צריך להגיד משהו, יש לו נתניהו חסרונות, בסדר? נתניהו עשה לאורך השנים לא מעט טעויות.
אין ספק.
חלק אומרים, כן. ההנחת אליהם שהוא נתן למערכת המשפט, כן? אבל בסוף בסוף, כשמסתכלים על המכלול, על מה שהאיש הזה הביא לישראל מבחינה כלכלית, מבחינה מדינית, גם מבחינה ביטחונית אגב, לאורך השנים, יש, אין לו כרגע, אין לו תחליף.
אז תקפוץ רגע על מערכת המשפט שנגעת בה, דיברנו גם מקודם עם משה סעדה, מהליכוד. קודם כל, מה אתה אומר את זה? שגם עכשיו הם ממשיכים להתערב, אתה יודע, לנו אסור לדבר כי זה זמן מלחמה, אבל הם קושרים את הידיים של בן גביר למשל.
לא, הם כידוע עליונים, להם מותר הכל, הם הכל כמובן, זה גם בנבצרות, גם בזה. תראה, אתה יודע מה, יש עוד מהלך כעת על הפרק של ההדחה של עופר כסיף, שאני מעניין אותי אם גם שם בג"ץ יתערב.
ברור, מה זאת אומרת?
ואני חושב שבאיזשהו מקום...
זה הכל שפיט, אין... כן.
בדיוק, אם הכל שפיט אז הכל זה, ואני חושב שבג"ץ מרוב תוות שלטון גם ירה לעצמו ברגל בסוף, כי נראה לי שדיברנו על זה שלוש שנים בקצרה, אבל אני כן אחזור על הפאנץ' הזה. הנקודה היא שלימין לא נשאר הרבה מהרפורמה המשפטית. כשנגענו לשביעי באוקטובר, לימין היה, תדע, עצם אחת שהוא קיבל.
כן, עשו להם פשרה על פשרה על פשרה,
נכון. עילת הסבירות וזהו, וגם זה הדבר הכי קטן והכי זה, וכולנו ידענו שזה בדיחה, כי יש עילות חלופיות, וכל שופט יכול במקום סבירות לקרוא לזה נורמליות, או משהו.
לא, ומה השתנה? נהיה יותר גרוע, אבל...
כבא בגץ ופוסל גם את זה, הוא אומר למצביעי ימין, אני אפילו את ההצגה למרית עין שקיבלתם כאילו איזה נקודה, גם את זה אני לא נותן לכם.
נכון, כי עכשיו זה זמן מלחמה, אין להם זמן למרית עין. בואו, הם שולטים.
הם באו עם תשובה מנומקת.
אני אומר, עכשיו הם אומרים, זה מלחמה, אין זמן עכשיו להסברים ולעשות בכאילו. מי ששולט, שולט. מה לעשות? טוב.
רגע, אני רוצה לעבור איתו הלאה, רגע, לאט לאט.
בקצרה, זמננו נגמר, אז בוא שאלה לסיום.
חשבתי אבי איתנו עד 9:30, רציתי לדבר על המשפט של ביבי, גם הוא ממשיך להתנהל.
רגע, חכה, המשפט של ביבי, יש לפני המשפט של ביבי, יש משפט אחר שמתחיל היום שחשוב לעקוב אחריו.
בוא נדבר עליו, כן.
הסיפור של בית הדין בהאג. תראה, אתה יודע, זה יפה, קוראים לזה בית הדין, ויש שם תהליך משפטי, ושולחים שופטים. אבל בוא לא ניפול להצגה הזאת, כן? זה הליך פוליטי, זה סיפור פוליטי של יחסים בין מדינות.
והתוצאה ידועה מראש, אתה חושב?
בוא, אתה יודע, זה כמו בית המשפט העליון פה, שברור, הם כמובן מקצוענים ושופטים רק זה, אבל כולם ידעו שחיו תחשוב ככה, וסולברג יחשוב אחרת, אף אחד לא הופתע מהמחדות.
לגמרי.
אתה יודע, היה 2-3 באמצע שהם הכריעו, התנדנדו אולי או משהו כזה. אז אותו דבר כאן, כולנו יודעים כנראה מה יגידו, מה תגיד הנציגה האמריקאית בבית הדין, ואיתה כנראה הנציגה הג'מייקני והקנדי וכדומה. כולנו יודעים שבצד השני הנציג הלבנוני, למשל, אני חושב שאין ספק מה הוא הולך להגיד, וכמה הסומלי ואחרים, ומי שיכריע, וזה יהיה מעניין לקום, יש כמה נציגים באמצע שהם כאילו נציגי צרפת, גרמניה, הודו, ברזיל, הם ארבעה שאמורים פחות או יותר, שישראל צריכה אותם. עכשיו, אני מחבר את זה שנייה לסיפור של כסיף. למה כל כך, למה הנזק שכסיף עשה לישראל כל כך חמור, ולמה לדעתי כן צריך להדיח אותו, למרות החריגות של הדבר הזה? זה פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שהם הולכים להדיח חבר כנסת.
גם יש על זה 90 חתימות, ראיתי.
רגע, תשלים, אבי, תשלים את זה, למה, כן?
לא 90. מה שאני אומר, שכשבאים השופטים הכביכול נאורים, הצרפתי והגרמני וכאלה, וככה הם אולי יתפסו את הצד הישראלי, אולי יש תיקויים, כל זאת חמאס והשביל העשירי וכל מה שהיה פה. ואז הם אומרים, אבל תראו, חבר פרלמנט שלכם אומר שאתם עושים
רצחה. אז מה, בסדר, נכון, מסכים איתך, אבל זה לא ראה, יודעים שזה עופר כסיף.
אבי גרינצייג. זה אנחנו יודעים.
אבי, התותח, חבל שנגמר לנו הזמן.
תודה רבה לך, בוקר טוב, חודש טוב.
חודש טוב ומבורך, שבת שלום, בשורות טובות.
שבת שלום.
לכל המאזינים.
תודה. הפסקה, חדשות ומיד שווים.